רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
כל פעם שאני רואה כל מיני זריקות אבנים, זריקות בקטבים, פשע בהיקף נרחב, דברים שנעשים בצורה באמת משולחת רסן, אני אומר עצמי, גם אם המשטרה, השבק וכל ארגוני הביטחון היקרים שלנו ישקיעו את מרב מאמציהם, באמת כפי שאנחנו מצפים מהם, להגן עלינו, להגן על השלום, על החירות, על הקניין ועל כל הזכויות המקודשות האלה, שכל ההוגים הפוליטיים הסכימו שבשבילם בראש ובראשונה מדינה קיימת, זה לא עומד לעבוד. זאת אומרת, אם כל אותם אנשים יתפסו, גם אם כל אותם אנשים יתפסו, עדיין המעצר והכלא וההליך הפלילי הם הליכים מאוד מאוד יקרים. ולאחרונה, כשראיתי ביום ירושלים את כל הפרעות, שאלתי את עצמי, אוקיי, אז מה אפשר לעשות? אבל בשביל לנסות לחשוב מה אפשר לעשות, במקום לבוא ולעצור את כל אותם פושעים, את כל אותם אנשים שבאמת מנסים לפגוע בחירות ובחיים של היהודים שחיים פה בארץ, צריך לחזור לראשיתה של המחשבה על ענישה פלילית. הדברים מתחילים כבר אצל בקריה, בספר הנפלא שלו על פשעים ואנשים, בהוצאת שלם, אפשר לקרוא. אבל באופן כללי לומדים את זה ממש בכל קורס הכי בסיסי על משפט פלילי. יש ארבע מטרות לענישה בדרך כלל, סתם שתדעו, בעולם העתיק כמעט לא היה כלא. כלא היה משהו ששמים בדרך כלל אויבים פוליטיים למטרות של הרחקה מהחיים הפוליטיים, או למטרות של אנחנו לא נהרוג אותו, אז אנחנו עושים אותו בכלא או נגלה אותו. אבל הכלא זה לא היה דבר שקיים כמעט. מה שכן היה קיים זה הוצאה להורג, כמובן כמעט כל פשע הכי קטן הוציאו להורג, או קריטת איברים, או מלכות. אבל כלא לא היה. עכשיו, כלא לא היה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. הוא לא היה כי זה פשוט יקר מדי. מאוד יקר להחזיק מישהו בחיים, תחת שמירה, ואם אתה עוד רוצה שהוא יועיל לך באיזה עבודות פרך כאלה ואחרות, אז זה בדיוק מתנגש לכם אותו פרדוקס של עבדות. כי עבדות היא דבר מאוד מאוד יקר, למרות שאתה לא משלם גרוש מזכורת לעבד. וזה יקר בעיקר בגלל שהפריון עבודה הוא פריון מאוד נמוך. אתה לא יכול לאלץ עבד לעשות עבודה עם מוטיבציה, עם פריון גבוה, כי לא משנה כמה שהשוט חד והצלפה שלו מצמררת, עדיין אתה בעולם המודרני, בעולם הפוסט-תעשייתי, אתה צריך את השכל של אנשים ואת היצירתיות שלהם ואת העבודה הקשה שלהם, לא ממקום פוחד, אלא ממקום שבאמת רוצה להצליח. וזה מאוד קשה להשיג רק על ידי אנשים, ולכן אנחנו רואים בהרבה מאוד חברות שיש להם כמובן אפשרות לפטר, הדרך שלהם להשיג את אותו פריון גבוה מהעובדים שלהם, זאת הדרך של תמריצים חיוביים. עכשיו כמובן שתמריצים חיוביים לא עובדים בכל מערכת, ויש מקומות שבהם צריך רק תמריצים שליליים, עם טיפ-טיפה תמריצים חיוביים, אבל זה הכלל. תמריץ חיובי זה משהו שמביא לפריון עבודה גבוה, אפשר להתעכב על זה עוד בפרקים אחרים. אבל לענייננו אנו, אם אנחנו רוצים בעצם להניש, צריך לשאול מה המטרות של ההליך הפלילי. בדרך כלל מקובל לדבר על גמול, שזאת אומרת להחזיר את אותה מידת כאב לאותו פושע, כמו שהוא עשה לחברה, זה משהו שנקרא גמול, זה בעצם מידה כנגד מידה, אפשר לומר, זאת המטרה הקלאסית של ההליך הפלילי. מטרה שנייה זה הרתעה, זאת אומרת אני מעניש את מוחמד, כמובן לא דווקא את מוחמד, יכול להיות זה גם את דוד מהגבעות, לכל אלה שמצקסקים, כדי להרתיע את אחמד. בעצם אני לא מעניש את מוחמד וגורם לו כאב, כי מגיע לו כאב. יכול להיות שאפילו לא מגיע לו כאב, כי הוא בכלל חי בחברה, והוא היה מאוד מושפע ממנה, ובכלל לא קיבל תקציבים לרשויות המקומיות שלו, כל מיני קשקושים כאלה. אבל אני מעניש את מוחמד, כי אני לא רוצה שאחמד יבצע פשע. זה בעצם גישה תועלתנית. אוקיי? אז זה בעצם הרתעה. אז גמול, הרתעה, זה יכול להיות מטרה שלישית, מטרה של שיקום או של חינוך, חינוך מחדש שיש קומוניסטים שיגידו, שזה בעצם להגיד, אני שם אותו בכלא לא כי אני רוצה שיכאב לו, אלא כי אני רוצה להפוך אותו לבן אדם טוב יותר, ולשקם אותו ככה שהוא לא יחזור לפשע. שימו לב, זה לא גמול וזה לא הרתעה, זה מטרה אחרת לגמרי, והיא דרך אגב גם סותרת קצת את המטרות האחרות, כי יכול להיות שאם אני אשים אותו בסביבה של פושעים נוספים, אז הוא יהיה בן אדם גרוע יותר, ולא בן אדם טוב יותר, אחרי שהוא יצא מהכלא, וגם סתמתי לו הרבה אפשרויות קידום ותעסוקה במהלך הכלא, כי הוא עכשיו בילה כמה שנים, ואז בעצם במקום להיות צעיר בן 25, שעוד יכול לעשות משהו מהעתיד שלו, פתאום עכשיו הוא בן 30, אחרי שיש לו תיק פלילי, ואחרי שכבר התיק שלו הוכתם, וזה מאוד מאוד לא נעים. דרך אגב, משלבים את המטרות האלה ביחד, זה לא או גמול, או הרתעה, או שיקום, אבל אלה המטרות המרכזיות. מה שחשוב לשים לב, זה שלא משנה באיזה מטרות נבחר, המטרות האלה הן לא קשורות ליחיד, הן מטרות חברתיות. זאת אומרת, נגיד שמוחמד פגע באוטו של דוד, אז אנחנו לא אומרים שהפשע בוצע כנגד דוד, הוא בוצע כנגד החברה, כנגד האינטרס הציבורי. והפיצוי שדוד יקבל על הפגיעה ברכב, או על הצלקת שנשארה לו בגבה מהזריקה של האבן, או משהו כזה, לא זה מה שהמשפט הפלילי יפצה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יקבל איזה פיצוי קטן ממס רכוש על הרכב, על הפעולת טרור, או יכול להיות מאוד ש... הוא יקבל איזשהו פיצוי ממוחמד על עוגמת הנפש שנגרמה לו, אבל זה לא הפיצוי הכולל. זה איזה משהו כזה בשולי הדברים, איזה כמה גרושים, והוא גם לא מנהל תהליך הפלילים נגדו. זאת אומרת, התיק הוא לא דוד נגד מוחמד, אלא מדינת ישראל נגד מוחמד. עכשיו, שימו לב, שכחנו כאן, דבר ראשון ששכחנו את הקורבן, שעל הגוף שלו בוצעה עבירה, ולא פיצינו אותו. לא דאגנו, לא בכלום, דאגנו לאיזשהו גמול חברתי, דאגנו לאיזושהי הרתעה חברתית, כדי שהשכן של דוד, אברהם, לא יחטוף אבן. זה נגיד הרתעה, למנוע מאחמד לזרוק על אברהם אבן. אבל לא דאגנו בכלל לגוף של דוד. אבל הפרק שלי דווקא רוצה להתמודד, לא באיך אנחנו הופכים את המערכת הפלילית שלנו ליותר צודקת, באופן שהיא תפצה את דוד, על האבן שנזרקה עליו, שגם זה חשוב, ובשביל זה הוא יכול כמובן להגיש תביעה אזרחית נזיקית באופן נפרד, אחרי שהפרקליטות תסיים עם המשפט הראשון. אלא אני רוצה לדבר על הכלא. אין אפשרות באמת לקיים מערכת פלילית שמענישה מסות של אנשים בכלא, כי זה פשוט יקר מדי. זה עולה הון תועפות. וגם למה שכל החברה תשלם על המחיה בכלא אמנם, שזה בעצם עונש של כל אותם פורעים, מה הם בעונש? החברה הכללית לבוא ולממן מדי חודש מאות מיליונים או אפילו מיליארדים, רק בגלל שאנשים אחרים עשו פשע, ולממן את כל המערכת הזאת? הרי מי שאמור לממן את המערכת הפלילית ואת השהות בכלא, זה הפושעים עצמם. זאת אומרת, אני חושב שצריך באיזשהו מידה לעשות שכר דירה בכלא. שכל חודש שנגזר עליך, אתה משלם עליו, כי אתה פגעת בחברה. פשוט להפוך את התקציב של שבס לכזה שנגבה מאלה שפשעו כנגד החברה. נגיד שמוחמד זורק אבן, והרג איזה ילדה, ועכשיו 20 שנה בכלא, 20 שנה בכלא יכולים לעלות כמה מיליונים טובים. אז למה שלא תחולט לו הדירה? אז בוא רגע לשבור לו את הדירה. למה שלא יחולט לו כל הכספים וכל הרכוש שקשור אליו, ושקשור אולי אפילו לבני משפחתו. הרי בסופו של דבר הוא פגע בחברה. אני לא רוצה להניש אותו רק באופן גמולי. אני רוצה גם שהוא יפצה את החברה על כל הכסף שהיא מוציאה לעונש שלו. כמובן שבהרבה מקרים היה עדיף לעשות עונש מוות למחבלים, עונש מוות לאנשים שביצעו אפילו ניסיון רצח, זה לא חייב להיות רצח אמיתי, זה עצם הכוונה להרוג מישהו, מבחינתי שם אותך במקום שהוא הרבה פחות מוצדק, שבכלל החיים שלך יישארו על יד שלך. כל ההסתכלות התוצאתית הזאת, יש בה הרבה מהנצרות, שמסתכל בסופו של דבר מי הקורבן. אותי לא מעניין מי הקורבן, אותי מעניין האם הייתה לך כוונה להרוג, אם הייתה לך כוונה להרוג, מבחינתי אין שום בעיה להרוג אותך. והבעיה אולי הכי גדולה כיום, היא שלמערכת הפלילית אין משאבים להתמודד עם כל הפשעים, וזה גורם לדבר שבעצם יש מעט מאוד אנשים בפרקליטות, במשטרה, שחוקרים, והם חוקרים רק את העבירות שהכי קל לבוא ולהרשיע בהם, צ'יק צ'ק. במקום זה שהתקציב שלהם ימומן בחלקו, או לא דווקא תקציב שלהם, אלא זה יגיע לקופת המדינה, וקופת המדינה תחליט איך לחלק את זה מחדש, את כל אותם הכנסות שיהיו מהמדינה. ואז המערכת הפלילית תוכל לתפקד, ובאמת להצליח במטרה שלה. עכשיו, כמובן גם חשוב לחזור רגע להיסטוריה. בהיסטוריה לא היה פרקליטות, ולא היה משטרה, ולא היה את כל הגופים האלה. כל התביעות הפליליות היו תביעות פרטיות, שאדם פשוט הגיש כנגד אדם אחר, סחרו בלש כמו שרלוק הולמס, והבלש הזה הביא את הראיות לבית משפט. לא פנית למשטרה והמשטרה אמרה לך, סגרנו את התיק מחוסר עניין לציבור. אלא אתה פשוט סחרת בלש פרטי, הבלש הפרטי ביצע את עבודתו, הביא את הראיות, ואתה טבעת את הבן אדם השני בתביעה שהיא גם נזיקית וגם פלילית, והוא נכנס לכלא בעקבות תביעה שאתה פתחת. אולי זה גם מודל שאפשר לאמץ. כלומר, שאם המערכת הפלילית אומרת אין עניין לציבור, אז לאפשר באמת לבן אדם הפרטי להגיש תביעה. אם באמת אין עניין לציבור, אז מעולה. אז אני אביא את העניין הזה. יש לי עניין אישי, ולכן אני אגיש תביעה. או הרבה פעמים תיקים נגמרים, או נסגרים מחוסר ראיות. אז למה שאדם הפרטי לא יוכל לאסוף ראיות, ולהביא אותם לבית משפט, ולפתוח הליך פלילי? שווה לחשוב על הדברים האלה. כמובן מוזמנים להגיב, במיוחד על הפרקים האלה, ואם יש פה איזה פרופסור למשפטים שמאזין לנו, ואומר, מה זה אתה ממש כופר בתורה כולה, וראוי לבוא ולהבהיר כמה דברים, וכמה טעויות שחלילה נאמרו, אז בבקשה. אם אתה פרופסור למשפטים, אתה מוזמן להתראיין, נשמח כמובן תמיד להביא את כל הדעות. תודה רבה שהזנתם. ביי ביי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.